כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. טעם גן עדן, כתבתו של רענן שקד מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. מות בנו של גארי גרינספן גרם לו לעצור הכל, לעזוב את תפקידו הבכיר בענף המזון המתועס ולנסות לפתור את הבעיות הגדולות של האנושות. משיפור הטיפולים בבתי החולים ועד מיגור הרעב העולמי באמצעות מגדלים של ארוגות שמרחפות בחושך ומנוהלות בידי אלגוריתמים. רגע אחרי שפיוטר קרופס שלו הונפקה בבורסה, הוא מספר על הדרך המטלטלת שעבר עד שמצא מחדש טעם לחיים. בעשור הקרוב, אם להאמין לגרי גרינספן, החיים שלכם יהיו טוטים. כמה שתרצו טוטים, בכל גודל וצורה ומתי שיתחשק לכם. הם יחזיקו לכם במקרר שבועיים שלושה כמו כלום, אפילו לא תצטרכו לשטוף אותם לפני האכילה. הפלא הזה יקרה אף בלי שהטוטים הללו יראו אור שמש או שדה, יגדלו במגדלי ארוגות בתוך חלל סגור וינוהלו בידי אלגוריתם. אבל הכי חשוב, יהיה להם טעם מדהים. ממש, כמו פעם. בשיטה שלנו מגיעים הכי קרוב לטעם הטבעי של הפרי, אומר גרינספן. אלה טעמים וריחות מאוד חזקים שנותנים לך בוסט בפה. הצלחנו להחזיר את הטעם והאיכות שעליהם אלוהים התכוון כשבנה את גן עדן. לפי התוכניות שלו, הקסם הזה יקרה כבר בשנה הבאה. אבל קודם לכן, גרינספן יהיה חייב להתגבר על מכשול קטנטן ואירוני, אובדן חוש הטעם שלו. יש לי חוש טעם מאוד מחודד, הוא מעיד. כשניהלתי את אלית מזון, יכולתי לטעום כל מוצר ולהגיד לך כמה גרם סוכר או מלח הוסיפו או הורידו. ואז באה הקורונה, והוא וכל בני משפחתו נדבקו. נדרשו להם 6 שבועות של התאוששות, שאחריהם דווקא חוש הטעם של גרינספן עדיין לא לגמרי חזר לעצמו. הדקויות עוד לא חזרו. הוא מודה בתסכול. קשה להפריז בחשיבותו של חוש הטעם במקרה של גרינספן. במידה רבה הוא זו שמכוון את הקריירה שלו כבר שנים רבות. התחנה האחרונה שאליה הוליך אותו החוש הזה הייתה הקמת חברת החקלאות האנכית, הוורטיקלית, Future Crops, ב-2014. החברה שהוקמה בשותפות עם מכון וולקני ומשפחת לרמן, תעשיינית הפלדה היהודית-אמריקאית, מגדלת כיום עלים ירוקים ותבלינים בתוך מתקן חקלאי אנכי ומפוקח אלגוריתמים בגודל 3,000 מטרים רבועים שממוקם בהולנד בין רוטרדם להאג. שוויה של פיוטר קרופס נעמד כבר ב-100 עד 130 מיליון יורו, כחצי מיליארד שקל. לפני כשבועיים היא התמזגה לתוך השלד הבורסאי של אינפימר והחלה להיסחר בבורסה בתל אביב. עד היום הושקעו בה 30 מיליון דולר, ובקרוב היא תבקש לגייס 35 מיליון שקל נוספים מהציבור. ענף החקלאות האנכית רותח כבר יותר מעשור, מגלגל כבר כ-3 מיליארד דולר בשנה לפי הערכות, וצומח בקצב שנתי של בין 20% ל-27%. המגזין פורבס הכתיר את הגידול האנכי כאחת מ-20 הטכנולוגיות שישנו את הדרך שבה אנחנו חיים ועובדים בעשור הבא. המתמטיקה שבבסיס התחזית הזו פשוטה. האוכלוסייה בעולם רק הולכת וגדלה, ושטחי החקלאות הולכים ומתמעטים. לכן, כדי להציל את העולם מעתיד כמעט ודאי של מחסור במזון ובמים, צריך להמיר את השדות ברבי קומות. אנחנו הרי כבר חיים ומתים בקומות, אז למה שלא גם נזרע ונקצור לגובה? ואם כבר הכנסנו את הגידולים לרבי קומות, למה שלא ננהל אותם באופן אוטומטי וחכם? עד היום הטבע היה אחיד לכל הצמחים, וכל צמח לוקח מהטבע מה שהוא יכול לטוב ולרע. אנחנו באים והופכים את זה, מתמצת גרינספן את תפיסת עולמו. אנחנו עכשיו הפסיכולוגים של הצמחים. אני בא לצמח ואומר, אני רוצה להקשיב לך. תגיד לי מה אתה צריך. כמה זמן אתה רוצה לישון בלילה? 3 שעות? אין בעיה. כמה זמן אור מתאים לך? 18 שעות? אין בעיה. באיזו עוצמה אתה רוצה את האור? איזה סוג של אור? כמה מים אתה רוצה? כמה אוויר, כמה רוח אתה צריך. אני מקשיב לצמח ולמה שהוא רוצה. ויש לנו משהו כמו 70 פרמטרים שונים שמנסים לעשות אופטימיזציה של הצרכים שלו. והצמחים עונים? הם מדברים בשפה שלהם, באופן שבו הם מתפתחים. זה יתבטא לפעמים בדברים מאוד קטנים, במורפולוגיה, בצורה, בצבע, בגודל, ואנחנו מנטרים את זה במערכות שלנו, שמשתמשות בחיישנים ובעיבוד תמונה, ועושים אופטימיזציה של האלגוריתם. אתם מבינים לאן העסק הולך. גרינספן מבקש להיות הלוחש לצמחים והמשתמש באלגוריתמים כמאדר ומגרפה. והאלגוריתם, האל החדש במכונה, מי שמכריע כבר עכשיו מעדיף לכם לראות בטלוויזיה, יגיע בעשור הקרוב למצב שבו הוא גם יגדל לכם את הסלט, בדיוק בטעם האהוב והמוכר, שיהיה אהוב ומוכר באותו אופן בכל עלי בזיליקום, ובכל זמן, ובכל שנה. על הנייר, החקלאות האנכית נשמעת חלומית. צריכת המים בשיטות האנכיות נמוכה בכ-90% מזו של חקלאות מסורתית, צריכת השטח נמוכה בכמעט 100%, היבול גדול עד פי 500, מחזורי הגידול מהירים פי 10, אין צורך בהדברה, וזמן ההספקה מהשדה למזלג יורד מ-150 יום ל-25. אבל יש מלכוד רציני שמונע מהענף להיות רווחי. עלויות ההקמה הגבוהות במיוחד של המתקנים הרב-קומתיים הסגורים. עלויות בנייה הראשוניות לחווה אנכית, השקולה לכ-500 דונם של קרקע, מוערכת בקרוב ל-$100 מיליון. הצורך להיות קרובים יחסית לרשתות השיווק כדי לחסוך עלויות שינוע, מקפיץ את מחירי שכירת הקרקע לאלו של אזורים אורבניים. ולפחות כשזה מגיע לגידולים מפותחים יותר, חיטה למשל, העסק ממש בחיתוליו. מחקר מדובר של פרופסור לואי אולברייט מאוניברסיטת קורנל העלה שכיכר לחם שמיוצרת מחיטה שגדלה בחקלאות אנכית תגיע ל-$27. קרוב ל-$2 מיליארד הושקעו בשש השנים האחרונות בסטארט-אפים בענף החקלאות האנכית, רובם נכשלו בגלל משוכת ההוצאות. אפשר לספור על יד אחת או שתיים את החברות שפועלות בתחום, וכאלו שממש הצליחו להיות רווחיות כמעט ואין, מודה גרינספן. פיוטשר קרופס עצמה סיימה את 2020 בהפסד נקי של כמעט 4.3 מיליון יורו. אבל אוטוטו, מבטיח גרינספן, החברה תגיע לנקודת הפריצה הקריטית. יש כבר גידולים שאנחנו מייצרים ויכולים להביא בהם רווחיות. אני אוהב להגיד שפורד לא המציא את המכונית, אבל הוא היה הראשון שהגיע לייצור המוני והפך את זה לכלכלי. וזה מה שאנחנו נעשה. פיוטשר קורפס מוכרת כיום תוצרת לרשתות מזון באירופה, בעיקר לרשת ההולנדית אלברט היין, שאחראית ל-88% מההכנסותיה, ובקרוב תיכנס לפעילות גם בצרפת. ואחרי שגידלה בהצלחה 8 סוגי בזיליקום, כולל בטעמים, בזיליקום קינמון או לימון מישהו, כוסברה, פטרוזיליה, שמיר, היא נכנסת כעת גם לעלים ירוקים, בייבי טרד, ארוגולה, מיזונה ואחרים. אנחנו מאמינים שנגיע למנעד רחב של אפשרויות, כולל פירות בשנה הבאה, מבטיח גרינספן. גידול מקומי מכל מקום, בכל צורה ועם תוחלת חיים ארוכה. הפעילות באירופה היא מבחינה מסוימת חזרה לקרקע המוכרת עבור גרינספן, בן 48. אביו היהלומן עזב את הארץ לבלגיה כדי להגשים את עצמו, אחרי שהתחתן עם בת למשפחת יהלומנים בלגית. גרינספן עשה את המסלול ההפוך, ובגיל 26 עלה לישראל, בעיקר מטעמים ציוניים. עליתי לארץ בדיוק ביום העצמאות ה-50 של מדינת ישראל, וכשהגעתי לדלפק של אל על בבלגיה, היה לי אוברווייט, והפקיד רצה ממני $300 נוספים. הוא נסגר, ובדיבורו עדיין ניכר שריד של מבטא פרנקופוני. אמרתי לו, תראה אותי, אני לבד עושה עלייה, זה יום העצמאות ה-50, תוותר לי. הוא הסתכל עליי, חשב על זה קצת, ואז אמר, תן $300 ו-Welcome to Israel. אז הבנתי לאן הגעתי. שנה קודם עלה לכאן אחיו התאום, ובתחילת הדרך השניים שכרו יחד דירה ברמת גן. גרינספן, בעל תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, שעבד כמנהל שיווק ביוניליבר בבלגיה, השתלב במהירות בתעשיית המזון הישראלית. הוא החל כמנהל שיווק בגלידות שטראוס, משם קודם למנהל שיווק באלית מזון, זרוע החטיפים המלוכים של שטראוס ופפסיקו העולמית, עד שב-2006 מונה למנכ״ל אלית מזון. ב-2010 גרינספן נטש בפתאומיות את עולם המזון התעשייתי בעקבות טרגדיה משפחתית שעוד נגיע אליה, אבל גם כיום הוא מסרב להפנות עורף לעולם שעזב. אני מבחין בין רעל לבין חומרים שהם פחות טובים לגוף, הוא מבהיר בדיפלומטיות כשאני מנסה לחלץ ממנו הסתייגות מהמוצרים המעובדים ששיווק בעבר. היה פעם טכנולוג מזון בשטראוס שהביא לנו לישיבה עם כל המנכ״לים בקבוק עם דלק, לקח כוסות יין קטנות ומזג כמה טיפות לכל כוס ואמר לנו שטו. זה בדיוק כמו צבעי המאכל המלכותיים שלנו מסוג טרטרזין. בול אותו נזק לגוף, רק שלטרטרזין אין ריח. כימיקלית זה אותו הרכב, וזה גם נשאר בגוף ולא מתפרק. יום לאחר מכן החלטנו שלא יהיו יותר צבעי מאכל מלאכותיים במוצרים שלנו, רק צבעי מאכל טבעיים. מה לגבי סוכר? מוצרים מתועשים עדיין מפוצצים בו. אני חושב שצריך למצוא כאן את האיזון הנכון. דווקא בזכות הסימון התזונתי שהכניס משרד הבריאות לפני כשנתיים, תעשיות המזון השתפרו מאוד והבינו שגם אם מורידים הרבה מהסוכר לא קורה שום אסון, אנשים ממשיכים לצרוך. השומן עדיין שם? הסיפור של שומן הוא בכלל בסימן שאלה. לא הוכיחו שמחלות לב מגיעות משומן, גם לא משומן רווי. ויש גם תיאוריות שמדברות על לאכול כמה שיותר שומן רווי כדי להיות כמה שיותר בריא, כמובן בלי פחממות. אין איזו אמת אחת לגבי שומן. לגבי סוכר לבן דווקא יש אמת אחת, אבל בסוף הגוף צריך גם אותו. השאלה היא אם הפקת ירקות ופירות בשיטה שלכם לא תרתיע אנשים מאותה סיבה שהם נרתעים ממזון תעשייתי, שזה נראה מלאכותי או מתועס. אני חושב שהאפקט יהיה הפוך. כל אחד רוצה לקבל הבטחה לאיכות, מראה, מרכיבים, ואף אדם לא אוהב תנודתיות בדברים האלה. אם אני יכול לגדל ענבי שרדונה מושלמים בתוך מחל, למה שאני לא אכין שבלי פה ליד הבית ואבטא לגמרי את עניין חבל הארץ והטרואר? ליין יש קשר לאדמה ולאזור באופן קצת שונה מאשר למזונות אחרים. אז לצרפתים כנראה תהיה בעיה, אבל כשאתה מדבר על דברים כמו חסות, תבלינים, מנגו או טוטים, תשאל הפוך. אתה לא מתבאס שאתה קונה בסופר טוטים שאחרי יומיים כבר נראים על הפנים? אז אני הולך לשפר לך את החיים. תגיד איך אתה רוצה את הטוטים. אדום? צהוב? אני מייצר את הפרוטוקול ותקבל כל השנה את אותם טוטים באותה איכות, באותה כמות, עם תוחלת חיים ארוכה יותר. אין גם שום היגיון במצב שבו אם מישהו רוצה לאכול חסה בהולנד, צריך להטיס לו אותה אלפי קילומטרים מאפריקה. בואו נגדל אותה ליד הבית, בהרבה פחות משאבים טבעיים ואנרגיה ומים. ומה לגבי מסעדנות מקומית? בשלנים שהם מתגאים בשימוש בתוצרת חקלאית מהאזור שלהם. הם דווקא אוהבים מאוד את הקונספט שלנו, ואנחנו מקבלים בקשות מכל מיני גופים ומסעדנים שרוצים שנבנה להם מחל לידם, כדי שיוכלו לגדל בתוכו דברים ולהגיד שזה מהאזור שלהם. יגיע גם היום שבו האנושות תצטרך לצאת לגור בחלל. זה כבר לא כל כך בדיוני. ותיאורטית אנחנו מסוגלים לגדל חקלאות בחלל. אני רק צריך חיבור למים ולחשמל, ואני יכול לגדל את זה בכל מעבורת חלל, בכל מבנה. לי נראה שצמחים מתבאסים לגדול לא בשמש. ובחממה צמח לא מבואס. אין שום דבר טבעי בחממה חוץ מהשמש. ואצלי זה כמו חממה, רק שאני מזקק את ספקטרום האור שהצמח צריך ונותן לו את זה מלאכותית, כי הקירות שלי לא עשויים זכוכית. זה כאילו תשלח אותי להשתזף בחוף ים בתוך חלל מקורה. אני רוצה ים אמיתי, בשמש. כי יש לך נשמה. שאני לא יודע אם לצמח יש, זה דיון פילוסופי, אבל כך לדוגמה בן אדם שאין לו מודעות להנאות החיים בכלל. הוא רגיש לסבל, אבל לא יודע מה זה ליהנות. תן לו ללכת לים ולשבת על הספה, מבחינתו אין הבדל, אבל תכאיב לו, הוא ירגיש. אני מאמין שצמחים הם כאלה. אין לי מושג כמה הם יכולים ליהנות, אבל אני יכול להגיד לך שאם צמח לא מקבל את מה שהוא צריך, הוא סובל, הוא מתכווץ, הוא מתגונן אם תוקפים אותו. מה שאנחנו עושים זה מייצרים לו תנאים שהוא כבר לא צריך להתגונן. הוא יכול ליהנות. תהיה מוכן לאכול כל חייך רק צמחים שגדלו ככה? ודאי שכן, ויותר מזה. כיום כשאני אוכל צמחים רגילים, זה לא עושה לי טוב כי אני יודע מה יש בפנים. אני יודע שאני אוכל רעל כל יום. אין לי ספק שחלק מחומרי ההדברה ששמים בפירות וירקות זה רעל אמיתי לגוף, ואני מעדיף חד משמעית תוצרת חקלאית שהיא נקייה לגמרי, וגם יותר איכותית וטעימה. האסון גרם לי להבין שאני צריך לפנות לכיוון אחר בחיי. אנחנו יושבים בדירתו של גרינספן, והסלון נראה, כפי שהוא עצמו מודה, כמו שהייתם מדמיינים סלון טיפוסי אחרי התמודדות עם קורונה וכמה חודשי סגר, כשמגדלים 4 ילדים בגיל 1.5 עד 7.5. אבל קו השבר הגורלי בחייו של גרינספן נחרט בבשרו לפני 11 שנים. בשנה ההיא מת בנו הבכור, והיחיד אז, ליאם, בגיל 4, כשנתיים לאחר שהובחן אצלו סרטן אלים בגזע המוח. נאבקנו על החיים שלו, הוא אומר. ידענו מהיום הראשון שאם הוא יגיע לגיל 3, זה יהיה נס. זה היה הגידול הכי אלים שיש, כמו כדור בגודל שהרופאים לא ראו בילד מעולם, ובאזור הכי חיוני במוח, שאין בו אפשרות לנתח. גרינספן מדבר על האירוע בקור רוח יחסי, אבל בשלב מסוים בשיחה הבכי מופיע ללא התראה. זה קורה כשאני שואל אותו למה בחר לעזוב את תפקידו כמנכ״ל אליט מזון מיד לאחר מות בנו. אני מאמין שכל הילדים שעוברים מסע חיים קשה באים לעולם כדי ללמד אותנו ערכים שמזמן שכחנו, הוא אומר. והכי קל היה לחזור לשגרה שלי. הייתי בתפקיד טוב, הרווחתי טוב, בתעשייה שאני אוהב, אבל הרגשתי שעברתי עם הילד מסע מיוחד מאוד. וזה היה הרבה מעבר ללהציל אותו. זה פקח לי עיניים להרבה דברים. לסבל של אנשים, של ילדים. לא התייחסת לזה כאל מכת גורל. לא. הדרך שלי להציל את עצמי בסיפור הזה הייתה להאמין שזה קרה מסיבה. אחרי שהוא חלה, אמרתי לעצמי שיש לי שתי אפשרויות. או לחשוב שזה גורל, ואז לא בא לי להמשיך לחיות, כי לשם מה אני קם בבוקר, או להגיד, אם זה קרה, זה כנראה קרה מסיבה. כלומר, כשהילד בא אליי, רצה להראות לי משהו, לכוון אותי, לפקוח לי את העיניים, הרגשתי שהוא לא הגיע סתם. ויודע מה? גם אם זה לא נכון, זו הייתה הדרך שלי לשרוד את התקופה. מאז גרינספן אינו האדם שהיה. הוא מחלק את זמנו אחרת. התחיל לשמור שבת. לא ממקום דתי, אלא כי אשתי שומרת וזה התחבר לי. מבחינתי זה יום לניתוק ומחשבה, הוא אומר. והוא מקפיד לכתוב על בסיס קבוע ולהיות פעיל במיזמים חברתיים. השנתיים הגהנומיות עם מחלת הבן ערכו לו טירונות מצמררת במערכת הבריאות הישראלית, ומאז הוא מקדיש חלק מזמנו גם לניסיון לשפר ולייעל אותה. לאחר מותו של ליאם כתב ספר ששמו נגיעה של מלאך, שבו הגדיר את שבעת חטאי המערכת כפי שחווה על בשרו. חוסר אמפתיה, חוסר אמונה, יוהרה, חוסר אמינות, אי נטילת אחריות, תאוות בצע, והחמור מכולם לתפיסתו, אגו. רופאים נגועים בזה חזק מאוד לפעמים, וכשהאגו מביא רופא לקבל החלטה לא ערכית, שפוגעת בכבוד בסיסי של מטופל, זה קשה. זה קרה לך? כן. בשלב מסוים נותרו לבן שלי ימים ספורים, ולא הייתה שום אפשרות להציל אותו, למעט בניתוח שסיכוייו היו קלושים. הלכנו להתייעץ עם הרופא הכי גדול בתחום, שהסביר לנו שלא בא בחשבון לנתח אותו, כי כל ניתוח יהרוג אותו או יהפוך אותו לצמח. אשתי ואני יצאנו מהפגישה מרוסקים, אבל הרגשנו שזה לא הסוף. היינו כל כך מדוכאים שאמרתי, נמצא את המנתח שיסכים. חיפשתי וחיפשתי עד שמצאתי אחד בסן פרנסיסקו שהיה מוכן לקחת את הסיכון. אז טסנו לניתוח חירום וזה הציל את הבן שלנו. הוציאו לו 30-40% מהגידול, והכי חשוב, החזירו אותו לחיים. לפני הניתוח ליאם בקושי תקשר, לא אכל, שכב כל היום, ואחריו הוא חזר לדבר, לצחוק, לשיר, חוץ מללכת. יכולת שהוא איבד כבר בתחילת המחלה, הוא חזר לתפקד. כשחזרנו ארצה, כל הרופאים אמרו נס. אבל הניתוח עלה מיליון שקל. וכדי לקבל החזר מהביטוח, הייתי צריך מהרופא מכתב שלא היה אפשר לעשות את הניתוח בישראל. חזרתי לרופא הראשון בשמחה ובהתרגשות כדי להגיד לו שהבן שלי חזר לחיים. הוא בקושי הסתכל על ה-MRI ואז צעק עליי איך העזתי לקחת אותו לניתוח למרות שהוא אמר לי לא. אמרתי לו, בסדר, אבל פרופסור אני רק צריך מכתב סיכום לפגישת הייעוץ מלפני חודשיים שבה אמרת שאי אפשר לנתח. כשהוא שמע את זה הוא קם ואמר, צא מהמשרד שלי ושתדע שאני לא אהיה שותף לבזבוז כספי המדינה. שנתיים וחצי נדרשו לגרינספן להגיע לוועדת הערר של משרד הבריאות ולקבל את כל הכסף שהגיע לו, אבל הניסיון הותיר אותו מצולק. בסוף הבן שלי חי עוד שנה וחצי בזכות הניתוח. זה היה מקום שבו רופא הופך ללא ערכי בגלל אגו, ועל זה לא הייתי מוכן לסלוח, כי בסוף יש פה ילד שסובל. ליאם מת בסוף בגיל 4. צילום ממוסגר שלו, מחייך ומאושר, ניצב על השידה בסלון. זה צולם אחרי הניתוח, אומר גרינספן. לאחר מותו הוא לקח פסק זמן ארוך מהכל. הבנתי שאני לא רוצה לחזור לשטראוס, כי לחזור זה לומר שכאילו כל זה קרה ללא סיבה. הבנתי שזה צריך להוביל אותי למקום אחר. וכך הוא מצא את עצמו בגיל 38, מנותק מכל מה שהכיר וידע, צף בחלל. הייתה לי הזכות להתנתק. לא הייתה לי עדיין אחריות לילדים אחרים, הפרנסה לא עניינה אותי, ואמרתי, אני זורם עם החיים ורואה לאן זה מוביל אותי. כל יום הייתי עושה שלושה דברים, חושב, כותב ולומד. הכתיבה התנקזה לספר שהוציא ושתעד את המסע הרפואי עם בנו. הלימודים הביאו אותו לקבלה. אני אדם שצריך ידע, והבנתי שאני לא יודע מה קורה עם הבן שלי עכשיו, ואני מבין שזה דבר מוזר להגיד, אבל כשמישהו אמר לי, בטח מאוד קשה לאבד בן, אמרתי לו, האמת, אני לא מרגיש שאיבדתי בן, אלא שאיבדתי את היכולת להרגיש אותו, לשמוע את קולו, לחבק אותו, לגעת בו. זה ברור, אבל לא איבדתי אותו כי הוא חי בתוכי. ואנשים שעוברים אסון כזה, אף אדם רציונלי לא יכול להבין מה עובר עליהם ואיך הם מנסים לשרוד. הרגשתי שאני מאוד רוצה לדעת אם יש חיים אחרי החיים, ומה קורה שם. אז הלכתי ללמוד קבלה באוניברסיטת בר אילן, מתוך סקרנות אקדמית, לא ממקום דתי. ניסיתי להבין מה קורה עם הבן שלי. רציתי לדעת, ויצרתי לעצמי עולם. הבנת משהו? הבנתי הרבה מאוד דברים, וזה מאוד עזר לי. זה מה שהציל אותי. המחשבה והכתיבה והלימוד. זה עזר לי להתחבר אליו ולהתחבר לחיים, ולהבין מהי מהות החיים מהזווית שלי. אני לא מתיימר להגיד יותר מזה. בתוך 3 שנים, Future Crops תהיה רווחית. 4 שנים אחרי האסון המשפחתי ונטישת שטראוס, הטעם החל לחזור לחייו, ומסלולם שוב הוסט לכיוון המזון. זה קרה אחרי שגרינספן נתקל במקרה בבית הכנסת השכונתי שלו ברעננה, באחד משני המשקיעים מטעם משפחת לרמן. השיחה שניצתה ביניהם גרמה לו להצטרף למיזם ההתחלתי של Future Crops. גרינספן מקפיד להבהיר שלא מדובר בקאמבק לתעשיית המזון, כי העולם שנטש רחוק שנות אור מזה שבו הוא נמצא כיום. הוא יודע שמבחינה עסקית הוא ייבחן על יכולתו לעשות עם Future Crops דברים שאחרים בענף המתפתח במהירות הזה לא הצליחו לעשות עד כה. להרוויח. לדבריו, היתרון המרכזי של החברה שלו תמון בהחלטת שותפיו המדענים ממכון וולקני לגדל את כל הגידולים של Future Crops על מצע של אדמה. כל המיזמים האנכיים הקודמים נצמדו לגידול הידרופוני, שבו שורשי הצמחים מוזנים באמצעות תמיסת מים, ללא נוכחות קרקע מוצקה. החוקרים שלנו התעקשו על העניין, והיו לנו בהתחלה הרבה ויכוחים, נזכר גרינספן. הם הסבירו לנו שמצע של אדמה חשוב בין השאר לחיי מדף, איכויות הצמח והגדלת התפוקה באופן משמעותי. התוצאות מעידות שקריאת הכיוון הזאת הייתה מדויקת. בחקלאות רגילה אתה מגדל בערך 4 קילו בזיליקום למטר רבוע בשנה. בחממות מתקדמות תגיע לכ-30 קילוגרם למטר. בגידול ההידרופוני, המתקדם מאוד, מגיעים ל-45 עד 50 קילוגרם למטר. אנחנו במתקן שלנו כבר היום מגיעים ל-60 עד 65 קילו למטר, ובמרכז הפיתוח שלנו, שהוא הדמיה של המתקן, הגענו אפילו ל-120 עד 160, וזה מאותת לנו שיש פה משהו מאוד כלכלי. מעבר לזה, גרינספן מאמין בעליונות האלגוריתמיקה של החברה שלו. בסוף מדובר בנוסחה של 50 עד 100 מרכיבים שונים, שאמורה להביא אותך מ-50 קילו מוצר ל-150, בלי לפגוע באיכות. קשה מאוד להגיע לנוסחה כזו, אבל בבזיליקום ובחלק מהמוצרים האחרים שלנו כבר הצלחנו, ואני מאמין שנגיע גם בשאר. גם הקורונה הפכה למקדם מחירות בלתי צפוי עבור הענף. הרבה מדינות מצאו את עצמן נטולות יכולת להטיס סחורה ממקומות אחרים. נוצרו הרבה מאוד מחסורים. מדינות הבינו שכבר אי אפשר לסמוך על העברות מהשכן וחייבים לפתח יכולת עצמאית, כך שהחקלאות האנכית הופכת להיות מוצר אסטרטגי עבור מדינות ורשתות שיווק. גורם משמעותי נוסף שעליו בונה Future Crops הוא ההכרה בחקלאות אנכית כאורגנית. בארצות הברית זה כבר קרה, באירופה פחות. עד לפני 5 שנים השיטה שלנו נחשבה אורגנית גם באירופה, אבל הלובי החקלאי זיהה איום מכיוון התעשייה שלנו והפעיל לחץ על האיחוד האירופי, שהעביר תקנה לפיה אורגני זה רק משהו שמחובר לאדמה. אבל מתעוררת עכשיו קבוצה שאומרת, בואו נייצר תקן נפרד לחקלאות אנכית, כי היא יותר טובה מאורגנית. זה לא הגיוני שחקלאי שמבזבז המון מים ומשתמש בריסוס נחשב אורגני, ואנחנו, שמנסים להיות הכי בני קיימה שאפשר, לא נקבל תו תקן אורגני. אז אני מניח שנראה בהמשך תקן נפרד בשבילנו, או תקנים אורגניים גם באירופה. מתי תגיעו לאיזון פיננסי? התחזית שלנו היא שעד 2024 נהיה רווחיים. הנוסחה שפיתחנו וכמות היבולים שאליה הגענו מקרבות אותנו מאוד למצב שבגולמי אנחנו לא רחוקים מאיזון. המרכיב הכי חשוב בעלויות שלי כיום הוא העובדים, בעיקר בקציר ובאריזה, וברגע שנהפוך את זה לאוטומטי, נחסוך משמעותית. אפיק חדש שעשוי לסייע להם בדרך למטרה זו הוא קנאביס רפואי. לפני כחודש פורסם כי Future Crops חתמה על שיתוף פעולה עם Paradise Seeds ההולנדית וקניסטרו הפורטוגלית, שבמסגרתו יוקם בהולנד מתקן רב-קומתי של כ-4,000 מטרים רבועים, שיוקדש לקנאביס בלבד. יש לנו בצוות מומחי קנאביס, ויקח לנו עוד כמה שבועות להתחיל, גרינספן אומר. אנחנו צריכים להתאים חלק מהמערכות שלנו לגידול הזה, ולהולנדים יש המון ניסיון בתחום. לך עצמך יש ניסיון בתחום? הקשר היחיד שלי לתחום הוא שבימים האחרונים של ליאם השתמשנו בשמן קנאביס להקלת הכאבים הנוראיים שמהם סבל. שם הבנתי שזו תרופה לכל דבר ועניין. אישית, מעולם לא ישנתי אפילו סיגריה. מנהיגים עסקיים צריכים להתגייס לפתרון בעיות לאומיות. ב-2015, בעקבות המהפך האישי שעבר לאחר מות בנו, החליט גרי גרינספן להעמיק בפעילות חברתית. יחד עם גדי לסין, אז מנכ"ל קבוצת שטראוס, והיזם רוני דואק, הוא הקים את הקרן למיזמים לאומיים. אמרתי לגדי, כל הנושא של אחריות חברתית הוא צביעות. לממן עמותה פה ושם זה לא זה. אחריות חברתית היא שאתם כמנהיגים מהצד העסקי לוקחים בעיה לאומית ופותרים אותה. לעולם העסקי יש כלי התמודדות הרבה יותר טובים מלעולם הציבורי. אחד הפרויקטים הראשונים שהשיקו היה המיזם להפחתת זיהומים בבתי החולים בישראל, בעקבות דוח מבקר המדינה מ-2013, שהצביע על כ-6,000 מקרי מוות מזיהומים בישראל בכל שנה. השלושה הצליחו לגייס 7 מיליון שקלים למיזם, שהקיף שורה של תחומים, משיפור היגיינת הצוות הרפואי וניקוי סביבת החולה, דרך הדרכת הצוותים בנהלי עבודה נכונים, ועד הנהגת דוחות זיהומיים שבועיים וחודשיים ותחקירי עומק בכל מקרה של הדבקה. שנתיים אחרי שהמיזם התבצע בבית החולים שיבא והמרכז הרפואי לגליל, נרשמה בשניהם ירידה של בין 80-90% בשיעור הזיהומים. ורגע לפני שהצליחו לשכנע את משרד הבריאות להפוך את העסק לפרויקט לאומי, באה הקורונה ושכנעה את כולנו. היום, עובדתית, אין כמעט בעיות של זיהומים בבתי חולים, כי כולם מקפידים על הכל. הוא צוחק. אם אתה צריך חלילה להתאשפז כיום בישראל, לאן תלך? זה בעייתי. אני אומר לך דבר אחד, ולכל מי שמתאשפז, תסמכו על המערכת, אבל לא בעיניים עצומות, כי אז אין לכם סיכוי. כשאתה נכנס למערכת הבריאות פה, אתה צריך להיות עם 85 עיניים ואוזניים פקוחות, ולהיות חוצפן. לא לצעוק, אבל כן לדרוש את מה שמגיע לך, או למי שיקר לך, אחרת לא תשרוד את המערכת. המערכת באמת על סף קריסה? לא. יש הרבה עוולות, אבל אין בעיה של משאבים. יש בעיה מאוד קשה בניהול המערכת ובביסות המשאבים בצורה הנכונה. מצד אחד אתה רואה מתמחים עובדים כמו מטורפים, ומצד שני אתה רואה את המומחים הולכים ב-12 למרפאות הפרטיות. אין עוד הרבה מערכות בעולם שציבורי ופרטי מתערבבים ככה. חוץ מזה, המערכת זקוקה למנהיגות שיודעת להוביל שינוי ולנהל תהליכים. האם עדיף שמנהל בית חולים או מחלקה יהיה רופא או מנהל? לדעתי עדיף שזה יהיה מנהל. אם בחרת ברפואה כדרך חיים, כנראה אתה לא מנהל. אני לא נגד מינוי רופא למנהל, אבל לא באמצעות קורסים באקדמיה. שילך שנתיים לשטראוס או לאינטל, שילמד מה זה ניהול, ואז יחזור להיות מנהל מחלקה. טעם גן עדן, כתבתו של רענן שקד מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.